שלום, ערב טוב. אנחנו באמצע פסקה ט"ז, נקרא אותה עוד פעם מההתחלה. מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובים בעלייה ביריחו. והביאו לפניהם כותבות ואכלו, ונתן רבן גמליאל רשות לרבי עקיבא לברך. קפץ וברך רבי עקיבא ברכה אחת מעין שלוש. אמר לו רבן גמליאל עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשה בין המחלוקת? אמר לי, רבנו, אף על פי שאתה אומר כך וחבריך אומרים כך, אתה אומר כן וחבריך אומרים כן, לימדתנו רבנו יחיד ורבים הלכה כרבים. אומר הרב, מעשה ברבן, מה אתה אומר? לא יודע. טוב, הוא נתן לו רשות, אז זה לא קפץ מעצמו. אבל נתן רבן גמליאל רשות לרבי עקיבא לברך, הוא קפץ שבירך. אולי יש משהו ש... ביחס לרבן גמליאל, אז הוא קפץ וברך. כלומר, ברך. אבל הוא ציפה ש... רבן גמליאל נתן לו רשות, אז ציפה ממנו, בתור תלמיד נאמן, אז הוא יברך שלוש ברכות. והוא קפץ וברך. בניגוד לציפיות, והקפיצה לא בהתפתחות עניינית, בניגוד למהלך. הפשוט, אולי זה הביטוי קפץ. יוקח, יפה. זאת אומרת, מהר לברך. טוב, יוקח, תודה. יסוד ההכרעה בהלכות, אומר הרב, יסוד ההכרעה בהלכות בנוי על פי האמת והשלום. לפעמים יכריע כוח האמת ולפעמים יכריע כוח השלום. ביאור הדבר, ודאי בכל מחלוקת וספק יש לחקור אחר האמת. אחר כל מי שהדעת והסברה והראיות נוטים לדבריו. אולם, כשכבר אין בידינו להכריע בראיות, אז על כל פנים צורך להכריע. ועל כן, אחרי רבים לעתו. והיינו מפני השלום. שלא ירבו מחלוקות או מחלוקת, שלא תרבה מחלוקת או לא ירבו מחלוקות בישראל. וזהו, שאמר לו רבן גמליאל, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? כאילו אינך כדאי להכריע דברי מי נראים יותר? אמר לו שלא בא לידי מידה זו, כי אם בחר בנטייה אחרי רבים, לא מצד ידיעתו שהם צדקו יותר, כי אם שאהבת השלום, שהוא יסודו של עולם, דורש כך. אם כן, אין זה כלל הכנסת הראש, שהוא השכל שלו, בין המחלוקת. באופן שיראה כמבטל שכל רבו. כי אם גם יהיו הדברים לעצמם מאומתים כדעת רבו, ראוי להניח הכרעתו מפני השלום. אז עד כאן הגענו בפעם הקודמת. אז הדברים ברורים, הוא לא באמת, זאת אומרת, ודאי, שבכל מחלוקת, בכל עניין, בכל דיון, אז זה מה שמבוקש. כאשר לומדים תורה, זה מבוקש, מבוקש את האמת. אז כל עוד אתה יכול להוכיח, אז מה שקובע זה הוכחה. ולא על כל דבר אומרים, מי בעד הרעיון הזה, מי בעד הרעיון הזה, אלא קודם תגיד סברות, תגיד הסבר. רק לפעמים יש מצב שנאמרו כל הסברות, נאמרו כל ההסברים, והסתבר שיש מחלוקת. הסתבר שאין הסכמה. הסתבר שאין הסכמה ביחס למה אין הסכמה. אין הסכמה ביחס לאמת. זאת אומרת, לא יודעים מה האמת. זאת אומרת, אלה אומרים שזו האמת, ואלה אומרים שזו האמת, ואלה הסבירו לאלה, ואלה הסבירו לאלה, וכל הצדדים שמעו את הצדדים השניים והבינו אותם טוב, ולא השתכנעו. זה סובר בחור, זה סובר בחור. זה סובר כך, וזה סובר כך. אז מה עושים במצב כזה? במצב כזה, אז, כדי שלא תהיה מחלוקת, אז נוהגים בשיטת השלום. לא, האמת לא, אתה לא יכול לברר אותה, ואתה רק משום שלום, אז אתה נותן מין הוראת, הוראת אצבע כזאת, הרוב קובע. הזכרנו בפעם קודמת שזה ממש לא, יש סברה לומר שאם אתה הולך אחרי הרוב, אז זאת אומרת, ויתרת על האמת. כי הרבה יותר סביר שהמיעוט הוא החכם. והמיעוט הוא מבחין באמת, והרוב בהוראת אצבע הוא פחות חריף, פחות מבחין באמת. ומכל מקום, משום השלום, לא מתעסקים עכשיו באמת, את האמת אי אפשר לברר, ואי אפשר להוכיח בצורה נסיבתית שזו האמת, שעובדה שהמיעוט סובר את זה, סימן שזה האמת, זה הוכחה מאוד מסוכנת. אז לא משתמשים בה. והשלום זה מה שקובע, וזה הכלל שאחרי רבים, זאת אומרת, החליט ברבים הלכה כרבים. ויש לומר, ומשום הכי לא אמר אחרי רבים לטו, כלשון הכתוב. מתעוררת שאלה, למה סגנונו של רבי עקיבא אומר לו, אני לא מכניס ראשי בן מחלוקת, אני רק נוהג, יחיד ורבים הלכה כרבים. תגיד, דינא דאורייתא, אחרי רבים להטות. אז למה הוא לא נקט לשון הכתוב? כי בזה יש לומר, כמו שאמרו המפרשים, שהוא דווקא שהם במעמד אחד, בטעם הדבר יש לומר, וגם בטעם הדקרא יש לדון, אם הוא מפני שהדעת נותנת שרבים מסכימים לאמת, או מפני שחובת השלום דורשת כך. וכשהם במעמד אחד, יש לומר דרבים ודאי הסכימו לאמת, שהרי שמעו כל דברי החולקים, אבל שלא במעמד אחד, יש לומר, אילו היו שומעים טענות החולקים, היו חוזרים בהם. ויש לומר, דהונחה ההלכה כרבים, אפילו שלא במעמד אחד, מפני השלום, שלא ירבו מחלוקות בישראל. לא ירבו מחלוקת בישראל. ויש לומר, דבזה פליגי, בית שמי ובית הלל. בית הלל ובית שמי, בית שמי סברי דיתם אחרי רבים לטעות ומפני האמת. אם כן, כמחד הדתפי, אין שייך להטות אחרי רבים. להטות. דהגדולים בחוכמה יורדים יותר לעומק האמת, ובית הלל סברי שיסוד אחרי רבים להטות מפני השלום, על כן אין להביט קים על המספר המורגש ולא על המעלות של חכמים, שמשקל ערכים עצמו יוכל להביא מחלוקת. על כן, כשנקבע דבר זה שיחיד ברבים הלכה כרבים, גם כן בלא מעמד אחד, הוא מפני השלום, ואין גנות בזה לסברת הרב היחיד שנדחה. עוד פעם, ויש לומר דמשום אחי לא אמר אחרי רבים להטות כלשון הכתוב, כי בזה יש לומר, כמו שאמרו המפרשים, שהוא דווקא כשהם במעמד אחד. הדין דאורייתא, לא תענה על ריב, לנטות, אחרי רבים להטות, זה מדובר בסנהדרין. מתי שיושבים החכמים במקום אחד ומתווכחים, אז יש דין אחרי רבים להטות. אבל כשהם לא יושבים במושב אחד, אלא יושבים בכל מיני מקומות, ואני יודע, זה נפקא מינה גם כן לפרסום ספרים, אתה אומר, איך אתה יודע דעתו של, יש דעתו של זה וזה 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 וזה. צריך רבים לטעות. אז לא. כי מתי שזה ספרים, אז אז אתה מסתכל על כל ספר שעומד לפני עצמו, לא מניח שכל ספר שמע את כל הדעות של הספרים האחרים. ולא שם הדין אחרי רבים להטות. וטעם הדבר, ולמה אחרי רבים להטות זה רק שהם יושבים במעמד אחד. יש לומר, וגם בטעם הדקרא יש לדון. גם בזה יש סברה לכאן ולכאן, יש שתי סברות. משום האמת או משום השלום. אם הוא מפני שהדעת נותנת, שהרבים מסכימים לאמת, או מפני שחובת השלום דורשת כך. למה אמרה תורה שהם יושבים בסנהדרין ביחד אחרי רבים לתו? אז עוסקים פה עכשיו בטעם הדקרא, בעיקר אנחנו לא עוסקים בטעם הדקרא, אבל טוב, יש מקום לדון בטעם הדקרא. למה אמרה התורה אחרי רבים לתות? אפשר להגיד שני סברות, או בגלל שהרבים, רבים, הרוב לא טועה, וזו הסיבה. כשהרבים מסכימים לאמת, או אולי ההפך, כמו הסברה שהזכרתי לכם, ממה שאמרנו בשבוע שעבר, מאלפי מנשה, להפך. היחיד סביר, המועטים סביר שהם, בחדד היתפי, והם יגידו את האמת. אז למה בכל זאת אותו הולך רבים? זה לא בגלל האמת, אלא בגלל השלום. אז זה בעצמו ספק. האם אתה אומר את הסברה? לא. הרבים, סביר שרבים לא ייתו. יחיד ייתו, אבל המון ייתו פחות. או ההפך. או מפני שחובת השלום דורשת כך. אבל עכשיו, המושג שלום, המושג אמת, המושג שלום, זה שייך שהם במעמד אחד. הם במעמד אחד, אז יש לומר, בוודאי הרבים הסכימו לאמת, שרי שמעו דברי כל החולקים. מתי שהסנהדרין יושבים ביחד, אז אולי גם מה שאמרתי בשם אלפי מנשה, שסביר שהמיעוט צודק, זה לא הכוונה מתי שמדברים ביניהם. כי אולי גם כולו אומר את זה, כי אם מדברים, אז יכול להיות שיש את איינשטיין ויש את כל הפיזיקאים האחרים. אבל כשהוא יסביר, אז הפיזיקאים יבינו. אבל זה בתנאי שהם יושבים במושב אחד. ואז תגיד, אחרי רבים להטות, מפני שישבו במושב אחד, כולם דיברו, כולם הסבירו, כולם שמעו, ואז סביר שהם דעת הרוב, הרוב מסכימים לאמת. כי הם שמעו את דברי כל החולקים, אבל שלא במעמד אחד, אז לא התווכחו ביניהם, ולא כולם שמעו את כל הסברות של כולם, ולא החכם יכל להסביר לכולם, אז ייתכן שמרחוק לא הבינו את דעתו. אז יש לומר שאילו היו שומעים טענת החולקים, היו חוזרים בהם. אז בזה אתה לא אומר, אחרי רבים להטות, כי זה לא בטוח שזה האמת. אז מה? אז למה אמרה תורה אחרי רבים להטות? משום האמת או משום השלום? אם משום האמת, אז כשהם יושבים במעמד אחד, אבל כשהם לא יושבים ביחד, אז זה לא קובע, הרוב לא קובע. ואם משום השלום, אז זה מה שהולך הרב ומסביר. הן כשהם יושבים זאת אומרת, שאם יושבים במעמד אחד, אולי מה שקובע זה האמת, אבל שלא יושבים במעמד אחד, למה תלך אחרי רבים, אולי למרות שזה לא האמת, אבל זה משום מה שלא. וזה מה שהוא ממשיך. ויש לומר, דהונח להלכה כרבים, אפילו שלא במעמד אחד, מפני השלום. כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. ויש לומר, דבזה פליגי בית שמאי ובית הלל. דבית שמאי סברי דעתם אחרי רבים לתות, ומפני האמת. אם כן, כשמחד את דייטפי, אין שהחלטות אחרי רבים לתות. אתם יודעים, דעת בית שמי, שכל המושג אחרי רבים לתות, זה במקום שאין שם מחד את דייטפי, מופלא, שהוא ניכר בגדלותו למעלה מכולם. ובכלל, בית שמי טענו שהלכה כמותם, משום שהם אחד ידי תפי. מה זה באמת היה כך? אז זאת אומרת, תפיסתם, שמה שקובע זה האמת. ועל כן צריכה להיות הלכה תמיד כבית שמי, לדעת בית שמי, כי הם יותר חריפים, הם אחד מחודדים יותר. אמנם, וכל המושג של אחרי רבים להטות שדאורייתא, איך יסבירו את זה בית שמי? בית שמי יסבירו את זה בזמן שהם אין מחד ידי תפי. אין מחד ידי תפי, והם כולם שווים, ויושבים במושב אחד, אז אחרי רבים להטות. ואולי, אפשר לקבוע את זה, להוכיח את זה, או להבין את זה, מתוך הפסוק עצמו. כי הפסוק אומר, לא תענה על ריב, לנטות, אחרי רבים להטות. וחז"ל דורשים, לא תענה על רב, לנטות אחרי רבים להטות, ויתכן שזה דרשת בית שמאי. אל תגיד אחרי רבים להטות כשיש רב. לא תענה על רב, יש רב גדול. אז אל תגיד, אבל הרוב חולקים עליו. כי אם הוא יחיד בדור, אם הוא גדול הדור, אז לא משנה שחולקים עליו. הרבים לא קובעים, אלא האמת קובעת. זה הפשט, לא תענה על ריב, כלומר על רב, ואל תגיד אחרי רבים להטות. אמנם בית הלל חולקים, וייתכן שהם גם חולקים על הקריאה הזאת, והם קוראים את זה בפשט, בלי דרשת חז"ל. אז אומרים, לא תענה על ריב, ציק, ונחי נעמי. לא תענה על ריב, לא תענה על רב, אל תתווכח עם הרב שלך. וחוץ מזה, פסיק, עוד נקודה, אחרי רבים להטות, שני צווי דינים. שני דברים שעומדים בפני עצמם, זה לא נקרא במשפט אחד. על כל פנים, בית הלל, סברי שיסוד אחרי רבים להטות, הוא מפני השלום. על כן, אין להביט כי אם על המספר המורגש ולא על המעלות של חכמים, ולא על המעלות של חכמים. בכלל, לא, אל תתחיל להגיד פה, אבל יש פה רב גדול. כי אם מתחילים להגיד רב גדול, זה בעצמו מתחילה להיות פה מחלוקת. רב גדול, דעתך הוא רב גדול, רב שלך, הרב שלי יותר גדול מהרב שלך. ומקיצור, זה יוביל לריב. אז אין, כולם גדולים, כולם צדיקים, כולם זה, לא מתחיל להשוות פה בין גדולים, אחרי רבים להטות. שמשקל הערכים עצמו יוכל להביא מחלוקת, מתי שאתה מתחיל להשוות בין גדולים, זה יוביל מחלוקת, וזה נגד רוח התורה. על כל פנים, משנקבע דבר זה, יחיד ורבים הלכה כרבים גם כן, בלא מעמד אחד. אז על כל פנים, לא רצה רבי עקיבא להגיד, אחרי רבים להטות, כי אז בעצמו היה מביא את המחלוקת. מה הפשט באחרי רבים להטות? אחרי רבים להטות משום האמת, או אחרי רבים להטות משום השלום? ואיקא דאמרי הכי, ואיקא דאמרי הכי. לא נכנס עכשיו למחלוקת. לא נחשב נכנס לפרשנויות האלה. אלא בוא נעסוק ביחיד ורבים, הלכה כרבים, שזה אמרת חז"ל, שלא נאמרה דווקא לסנהדרין. נברא אפילו באופן כללי, ולא משום שזה האמת, אלא משום השלם, שלא תהיו במחלוק בישראל. אז זה, לכן הוא אמר, אני בכלל לא פוסק, ולא אומר, ולא מכריע, ולא שום דבר. אני רק נוהג, אפילו שאתם לא יושבים ביחד, מכל מקום, יחיד ורבים הלכה כרבים, אפילו במעמד אחד, בלא מעמד אחד, ומפני השלום, ואין גנות בזה לסברת הרב היחיד שנדחה. לא אמרנו שהוא לא האמת, ייתכן שהאמת איתו, אבל ההלכה היא לא על פי האמת, ההלכה היא על פי השלום. את הדיוק הזה בפסוק שאמרתי לכם, שאפשר ללמוד את זה מתוך הפסוק עצמו, את זה שמעתי פעם מחברי הטוב, שמו קרמי בן יוסף. טוב. הלאה. תנור בנן. מה הוא אומר? המוציא לכם מן הארץ. רבי נחמיה אומר, מוציא לחם מן הארץ. לא המוציא לחם מן הארץ, אלא מוציא לחם מן הארץ. אמר רבא, נקרא את זה הלאה. אמר רבא, במוציא, כולי אמר לו פליגי דאפיק, משמע. דכתיב אל מוציאה ממצרים, כי פליגי בהמוציא. רבנן סברי המוציא דאפיק משמע, דכתיב המוציא לך מים מצור החלמיש, רבי נחמיה סבר המוציא דמפיק משמע, שנאמר המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. ורבנן, ההוא אחי כאמר לו קודש בריחו לישראל, תד מפיק נא לכו, עביד נלכו מילתא, כי איכד ידיתו, דאנה הוא, דאפק את ידכון ממצרים, דכתיב דעתם, כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם וגומר. רשי, דאפיק משמע, שהוציא כבר. והא ודאי ברכה הגונה, דלשעבר בעינן, שהרי כבר הוציא עליכם זה מן הארץ, שהוא בא להנות עמנו. אז אמר רבא במוציא, כולם לא פליגי דאפיק משמע. מוציא, זה ודאי שאפשר להגיד מוציא, אין בזה שום בעיה, כי משמע שהוציא. זאת אומרת, במוציא לחם מן הארץ, אז משמע שכבר הוציא. וזה תוכן הברכה, שהוא כבר הוציא את הלחם מן הארץ. אבל ביחס ל... והראיה, דכתיב אל מוציאה ממצרים. דכתיב אל מוציאה ממצרים, וכשנאמרה פרשת בלעם, כבר יצאו. אז אתה רואה שמוציא במשמעות שכבר הוציא בעבר. כי פליגי הם חולקים במשמעות המילה המוציא. רבנן סברי המוציא דאפיק משמע, המוציא. שהוציא אתכם בעבר, לכתיב, המוציא לך מים מצור חלמיש, המוציא לך מים רשי, הוא כבר הוציא, ורבי נחמיה סבר, דמפיק משמע, שנאמר, המוציא אתכם את הרציבות מצרים, דמפיק, אומר רשי, שעתיד להוציא, לכתיב, המוציא אתכם, וכשנאמר פסוק זה, למשה עדיין לא יצאו, והמוציא לך מים עדיין היה מוציא כל ימי אותם במדבר. אז זה מדובר על מה שעתיד להיות. או אולי מה שנקרא הווה מתמשך, present perfect. זאת אומרת, המוציא בהווה הולך ומוציא ומוציא ומוציא. ומן הסתם ימשיך להוציא. וזה פחות טוב, כי הנושא פה לברך על מה שהיה, מתי שאתה מדבר על הלחם. ולכן רבי נחמיה אומר, תגיד מוציא ולא תגיד המוציא, כי בזה יש משמעות נוספת מאשר שהוציא לך בעבר, אלא מוציא והולך ומוציא בעתיד. אז זה לא טוב. אבל רבנן אמרו המוציא, אין להם בעיה בזה, ומה ש... מביא רבי נחמיה המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, אחי הוא כאמר לו קודש בריחו לישראל, כד מפיק נלכו, עביד נלכו מילתא, כי איך דידיתו, דאנו דפק את ידכון ממצרים, דכתיב ידעתם, כי אני השם לכם המוציא אתכם. דאפק את יתרונו מרשי, שאני הוא שהוצאתי אתכם. רבנן אומרים, תשים לב למה שכתוב פה. כי הקדוש ברוך הוא אומר נכון, אומר למשה עוד לפני יציאת מצרים. אבל הוא אומר, תראה, ואתם למען תדעו בעתיד, שאני השם המוציא אתכם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, המוציא זה גם כן מדבר על מה שהיה בעבר. מה שזה עדיין לא יצא, זה לא משנה. הוא מסביר לו, זה כשבעתיד אתם תדעו שבעבר הוצאתי אתכם. טוב, נראה מה אומר הרב. תנו רבנן. מה הוא אומר? המוציא לך מן הארץ. רבי נחמיה אומר, מוציא לך מן הארץ. התבוננות בגדולת השם יתברך כדי להיות זוכה למידת אהבה ויראה אמיתית, ייתכן בשתי פנים. האחד, הוא בהסתכלות מדעי בפעולותיו יתברך השלמות הרוחות בחוכמה וחסד וצדק ומישרים. והשני, מההסתכלות המדעית תבוא הסתכלות הרגשית. להשתוקק לאהבתו יתברך, ויראת רוממותו מצד עצם כבודו. אף על פי שאין דרך במדע להבין מהותו יתברך, מכל מקום בהשארת הלב וחשק הנפש תתנוצץ חמדה. למי שעושה כל אלה המעשים הגדולים. ואיך שיהיה, האדם חייב להדריך עצמו. ואיך שיהיה, האדם חייב להדריך את עצמו, זהו דבר מסופק. אם די לו בהסתכלות מדעית, בפעולות השם יתברך ובדרכיו, והתרגשות הנפש הפנימית תבוא מאליה, או שמחויב גם כן להיות משיב בליבו כל הערך של המשפט השכלי הבא מהידיעה ממעשה השם, ולהוליד בעצמו השתוקקות נעלה מכל מדע וחשבון אל עצם כבוד השם, שלא ניתן להמר ולהיחשב בדעת וחשבון מפני שמורמה מכל חשבון. זהו החילוק שבין המוציא למוציא. במוציא אין אנו מדברים כי אם על הפועל מצד הפעולה לבדה, ואין אנו נוגעים כלל בעצם הפועל, מפני שכל תכלית מדענו אינה אלא בפעולה. ובהמוציא, בהידיעה, אנו מגיעים גם כן להרגשת הלב, בהשתוקקות הנפש הפנימית לכבוד השם יתברך מצד עצמו, ולמעלה מכל ההוד המשוער מצד הפעולות. שאובנתא דליבא זאת, היא תולדת האור הפנימי שבטבע נפש האדם, היוצאת אל הפועל על ידי מה שמסכלים מפניה את המכשולי הדרכים, והיא עולה מאליה על מקום כבודה, כאמור צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי וכיוצא בזה. תנו רבנן, מה הוא אומר? המוציא לך מן הארץ. רבי נחמיה אומר, מוציא לך מן הארץ. אז מהקריאה הראשונה, מה שמסתם הבנו, בוא נגיד את זה, מה הנקודה פה, מה ההבדל בין מוציא להמוציא, אם אתה מדבר על הפעולה או על הפועל? מוציא זה תיאור פעולה. המוציא זה המקצוען שעושה את הפעולה. וזו השאלה, זה המחלוקת. האם הברכה היא צריכה להסב את תשומת ליבנו לפעולה האלוהית, או לפועל האלוהי שפועל את הפעולה? ההתבוננות בגדולת השם יתברך כדי להיות זוכה למידת אהבה ויראה אמיתית, ייתכן בשני פנים. האחד הוא בהסתכלות מדעית, בפעולותיו יתברך השלמות, הארוחות, בחומה וחסד, וצדק ומישרים. איך מגיעים לאהבת השם? כמו שכתב הרמב״ם שם בהלכות יסודי התורה, כיוון שאתה מתבונן בכל אלה הדברים שכתבנו פה, אז כראה מעשיך, מעשה אצבעותיך, ירח בחוכמים אשר פעלת, מה רבו בעשיך השם, עוד המקום מחשבותיך, רק אדם חושב על כל זה, על כל החוכמה שנמצאת במציאות, על כל היופי, האדירות, שומך, מצא את זויותיך, מיד מתמלא לבבו, אהבה ויראה להשם. אז מה צריך האדם כדי שיתמלא לבבו, אהבה ויראה להשם? שכל. צריך להתבונן. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, זו הברכה הראשונה של החסיד, כמו שאומר רבי יהודה הלוי. כי על ידי השכל התקרב לעבודת השם. אז הדרך האולטימטיבית, בלעדית, להגיע לעבודת השם, תפעיל את השכל. תתבונן במציאות, תתבונן, תבין אל פעולות השם. תבין אל פעולות השם מתוך כך. אז, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבך, בכל נשכה, בכל מודיך. כיצד? איך אתה תגיע לאהבת השם? אתה לומד לומר, ויהיו הדברים האלה שאנוכים צפך היום על לבביך, ושינותם לבניך, ודיברת הבא. תלמד תורה, תשנן אותה, תפעיל את השכל, על ידי זה תגיע לאהוב את השם. כי כפי הדעה תרבה אהבה. היא מעט מעט, והיא מרבה הרבה. כמו שמלמד אותנו הרבה. אז התבוננות בגדולת השם יתברך, כדי להיות זוכה למידת אהבה ויראה אמיתית, יתכן בשני פנים. האחד הוא בהסתכלות מדעית, בפעולותיו יתברך, השלמות, ארוכות בחוכמה, בחסד, בצדק, מישרים. זו גישה אחת. והשנייה, לא רק על ידי הסתכלות מדעית, אלא מהסתכלות המדעית תבוא הסתכלות הרגישית. אדם ישים לב, לא רק להתבונן אקדמית בדברים, לפתח את הצד האינטלקטואלי שבאישיותו, אלא צריך לתת את הלב להסתכלות רגשית, לראות שהדברים חודרים לתוך נפשו, להשתוקק לאהבתו יתברך ויראת רוממותו מצד עצם כבודו. מתוך שמסתכלים על הבורא, על הבריאה, אז אוהבים את הבורא, אז חושבים על הבורא, תוך הבריאה, והגיע לבורא עצמו, ואז מתרבה מההתפעלות, מהבריאה, יפייה, חוכמתה, צדקתה, חסדה, אז מבינים מן מקור החוכמה, מקור החסד, מקור החיים של הכל, ואז מתמלא הלב באהבה ויראה, אל עצם כבודו. אף על פי שאין דרך במדע להבין מהותו ידמרח. מכל מקום בהשארת הלב וחשק הנפש, תתנוצץ חמדה למי שעושה כל אלה המעשים הגדולים. אז כן, אין מכינה אינטלקטואלית, אנחנו יודעים, פורסם, ידוע לכל, שלית מחשבה תפיסה בכלל, ואי אפשר לחשוב על הקדוש ברוך הוא. תכלית הידיעה האינטלקטואלית שלא נדע. זו הידיעה הכי בהירה, מבחינה שכלית, ביחס לעצם כבודו יתברך. שמה אנחנו יודעים ביחס אליו? אנחנו לא יודעים כלום. אז זה ביחס לעצם כבודו. מכל מקום, כמו שמסביר הרמב״ם, ככל שאתה, אז לכאורה, אם כל התארים הם תורי שלילה, אז מה ההבדל ביני ובין משה רבנו? גם אני יודע שאני לא יודע, וגם משה רבנו יודע שהוא לא יודע, נו, אז מה? יש הבדל גדול, כי משה רבנו הוא כזה שהוא יודע המון, הוא מכיר את פעולות השם, הוא מכיר את המציאות, הוא מכיר את המציאות על כל רבדיה, על כל מערכותיה, כל צבעותיה, תמונת השם יביט, תמונת השם יביט, זאת אומרת, הוא מבין את המציאות, בכל ביתי נאמן, בו, נאמן הוא, איך אומר הרמב״ם, הוא הבין אמיתת מציאותי, הוא תופס את המציאות בצורה הכי מקיפה, הכי עמוקה, הכי כוללת, הכי נשמתית, הכי מציאותית בענקיותה, ואז שמשה רבנו מסתיר פניו, כי הרי לבית האלוקים, ויודע שלא ראה הוא בפניו, ואומר, כל ההבנות שלי מבינות שכל הגודל הזה בא ממקור שהוא למעלה מכל ההבנה שלי, אז המושג האלוהי מתגדל מאוד, שאנחנו שוללים את כל המושגים, שמשה רבנו שולל את כל המושגים שלו מאמיתת המציאות האלוקית, אז זה יוצר תודעת גודל. אבל שגמד רוחני, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא למעלה מהמושגים שלי. נו, בסדר. גם כל אדם אינטליגנטי הוא למעלה מהמושגים שלך. זה לא עושה את זה כל כך גדול. זה לא עושה את זה כל כך מכובד. וזה המבדיל. אז לעולם, השלילות הן ודאי אמיתיות ביחס לעצמות הבורא, ומכל מקום, תכלית הידיעה שלא נדע, היא תלוי מי אומר, השאלה, מי אומר שהוא לא יודע? אם אחד שהוא אומר לא יודע, נכון, כולם אומרים שהוא לא יודע, כי הוא סתם, אחד שהוא יודע את הכל, יודע את הכל, ואז הוא אומר שהוא לא יודע. זה המבדיל בין קודש, בין משה רבנו, לכל, אין קץ המדרגות שתחתיו. לא. זה מה שאומר, לעולם הסתכלות מדעית לא יכולה להבין מה אותו התברך. אדרבה, הסתכלות מדעית היא מבינה שהיא לא יכולה להבין. אז מה כן? היא מסתכלת בפעולות, ומתוך כך היא מבינה אל פעולות השם. וזה בעצמו. הסכת, ביקורת התבונה התאורה, היא בעצמה זאת שאומרת, שאתה לא יכול לדעת. כשאתה לא יכול לדעת, אז מה דעת אלוקים שבך? דעת אלוקים שבך זה לא באינטלקט, אלא בהשארת הלב. היא אומר, אני לא יכול לדעת, אבל כמה לך נפשי, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי, יש את העריגה של מלוא נפש, רוח ונשמה, אל משהו למעלה מכל המושגים. אז הידיעה, הבהירה, אז היא יודעת מה היא יכולה לדעת, יודעת מה היא לא יכולה לדעת, ואז היא חופרת את האפיק בפני הזרימה הנפשית, שאורגת אל משהו למעלה מהמושגים המדעיים. זה מה שהרב אומר פה. מההסתכלות המדעית, תבוא הסתכלות הרגשית, להשתוקק לאהבתו, התברך וירתו, רומו מצד עצם כבודו. אף על פי שאין דרך במדע להבין את מהותו התברך, מכל מקום, בהשארת הלב וחשק הנפש, להתמחשבה תפיסה בכלל, אבל בראות הדליבה התפיסה. זה לא כמובן שהוא חושב קונקרטית על אורך הזקן של הקדוש בו, חס וחליל. אבל השארת הלב זה ההריגה, רצון הלב, שאיפת הלב. השאיפה היא תמיד שואפת למעבר למה שאנחנו משיגים. ואדרבה, וצריך לשים לב לזה. עכשיו, אלה הם שני הדרכים. דרך אחת אומרת, אתה עניינך, תפעיל את השכל. ומה אחר כך? ואחר כך, זה לא עסק שלך. אחר כך זה קורה מאליו. תבינו, גם הרמב״ם, שציטטתי אותו הרבה פה מקודם, ואמרתי, כפי הדעה תהיה אהבה, היא מעט מעט ומרבה הרבה. לא מתכוון הרמב״ם להגיד שהשכל זה אהבת השם. כי ודאי שאהבת השם זה מעבר לשכל, גם לרמב״ם. אבל כפי הדעה תרבה אהבה, היא מעט מעט ומרבה הרבה. ואהבה זה הקשר הנפשי מעבר למה שאתה יכול לחשוב עליו קונקרטית. ועכשיו, וזה אפילו לפי שיטת הרמב״ם. עכשיו, פה ישנה מחלוקת. ישנם שני דרכים אפשריות. אחת, היא אומרת, אז מה, איך אני מגיע לאהבת השם? איך אתה מגיע לאהבת השם? תפיל את השכל, זהו. ומה חוץ עם זה? אין חוץ עם זה. זה תפקידך. ומה הכוונה? כי מה שאני יכול לעשות בחירתי החופשית, זה להפעיל את השכל. מה מעבר לזה? זה קורה ממילא. זה כמו שאומרים שהילד רוצה להתבגר. מה אני צריך לעשות כדי להתבגר? אתה, תקשיב לאמא, צחצח את השיניים בערב, תגיד לילה טוב לכולם, ותלך לישון שאמא אומרת, וזהו. ומה חוץ מזה? אין חוץ מזה. תעשה את זה יום יום כמו שצריך, בכל מה שאומרים לך, ואתה עושה את זה, בסוף תמצא שהתבגרת, ואתה תפאר את הדם לשבת בית. האם הבגרות זה המסקנה שעולה מכל צחצוחי השיניים והשמיעה בקולה של אמא? ומכל מקום, זה מה שאתה אמור לעשות בחיים. כן, עוד דילמה, וזו הגישה השנייה, והמשל הזה עם ההתבגרות פחות טובה, אבל ביחס לקדוש ברוך הוא, צריכה להיות הסתכלות מדעית, שכלית, ואז גם לתת את הלב, שאל תהיה לי פה דוקטור למחשבת ישראל. ועניינך להיות עם יראת שמיים. לראות, לשים לב שמה שאתה לומד, זה ללמוד ולמד, לשמור על סוד ולקיים כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ומתוך מחויבות מוסרית וערכית למה שאתה לומד. ותשים לב שמה שמתרחש אתך בנפש, לא רק. אתה אוצר של אידיוט. עוצר פה, קובץ לך פה, מפתח את האונה במוח שלך שאחראית על האינטלקט. שים לב שהדברים יחדרו ללבבך. אז צריך, אחרי ההסתכלות המדעית, תבוא גם הסתכלות הרגשית, להשתוקק לאהבתו יתברך, ויראת רוממותו מצדם את עצם כבודו, ואף על פי שברור שאין בדרך במדע להבין מהותו יתברך, בכל מקום בהשארת הלב, בחשק הנפש, תתנוצץ חמדה. ותתנוצץ החמדה למי שעושה כל אלה המעשים הגדולים. מה אתה יכול לדעת בשכל? את המעשים הגדולים, פעולות השם. ואז בלב מתנוצצת החמדה, נפשי חמדה. אני עם זירות ישרים ירוק, כי ילך לנפשי תערוג, נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רעשותיך. אז תשים לב גם לצד הרגשי הזה, ששואף לגדולות ונשגבות. כן. נכון, זה מה שהוא אומר, זה שתי פנים, תיתכן בשני פנים, זה מה שאומר, התבוננות וגדולת השם יתברך כדי להיות, לא יודע, אני יודע, אני שומע מה שהרב אומר, שיש פה שתי גישות, לא רואה שהוא אומר שזה חסר, זה המחלוקת, האם זה חסר או לא חסר, לפי הגישה הראשונה, זה לא חסר, וניסיתי להביא את המשל לזה, כמו אתה מבין, זאת אומרת, ילד שואל, איך אני אתבגר? זאת אומרת, זה מה שאומרים לך, ואת תתבגר. מה, זה התבגר? לא. מה אני צריך לעשות? לא צריך לעשות כלום. או אחד ויגיד, רגע, זה גישה חסרה. תגיד לו, להשתדל להתבגר. אבל גישה הראשונה אומרת, מה אתה מבלבל את המוח? ילד לא יכול להשתדל להתבגר. זה צריך לקרוא מאליו. רק שהוא יתשתדל לתפקד פה בהווה כמו שצריך. אז כן, אז האחד הוא בהסתכלות מדעית בפעולותיו, התברך השלמות ארוחות בחומה וחסד צד גומשרים, נקודה. זהו, הרב לא מעביר ביקורת על התפיסה הזאת. זה גישה אחת, זה תקבו יציב, שזה המחלוקת בין רבנן לרבי נחמי, אני יודע, שאתה תופס שיטה אחת. מכניס ראשך במחלוקת, ואומר שהדעה היא לא מקובלת, לא נשמעת לך טוב, בסדר? יש לך על מי לסמוך, כי מי שחולק על זה, אז באמת לא נשמע לו טוב. ומי שסובר ככה, זה נשמע לו טוב. ההסתכלות השנייה, ההסתכלות המדעית, ממנה תבוא ההסתכלות הרגשית, להשתוקק לאהבתו יתברך, ויראת רוממותו מצד עצם כבודו. ואף על פי שאין דרך במדע להבין מהותו יתברך, מכל מקום בהשארת הלב וחשק הנפש תתנוצץ חמדה למי שעושה כל אלה המעשים הגדולים. ואיך שיהיה האדם חייב להדריך את עצמו, אז מה, בסדר, אני אוכל עם מייסי, אז מה אני צריך לעשות עם עצמי? מחלוקס. על השאלה, זו השאלה, על המדוכה הזאת יושבים רבנן ורבי נחמיה, ולכל אחד יש תשובה אחרת. איך שיהיה האדם חייב להדריך את עצמו, זהו דבר מסופק. אם די לו בהסתכלות מדעית, בפעולות השם יתברך, מדעית זה רק בפעולות השם. וביחס לשם עצמו, מה אומר המדע? המדע אומר שאתה לא יכול לדעת. וזו הגישה הראשונה, מספיק. בהסתכלות מדעית, בפעולות השם ודרכיו, בהתרגשות הנפש הפנימית תבוא מאליה. אתה מבין? ויש בזה היגיון רב. כי זה כלל, צריך בשבילו EQ, עם טיפה ל-IQ. אבל לרגש אף פעם לא ניגשים בצורה ישירה. זה כמו שאומרים לך, תשמח. אז זה באמת גורם לך לצחוק, נכון? כי זה נשמע לך מטומטם, מי שאומר לך דבר כזה. איך הוא יכול לקזה את טנבל? אף פעם אתה לא יכול לפנות לרגש ישיר. אתה רוצה שמישהו ישמח, אז תיצור לה אטמוספירה סביבתית, שתגיד בניחה, תגיד זה, תגיד זה, אז זה יגרום לו לשמוח, אבל אתה לא יכול להגיד לו ישירות. והתוכן האלוקי העצמי, אי אפשר לחשוב עליו, אבל הנפש הורגת אליו, זה שייך ברגש. אז הרגש, אל תגיד לו, תתייחס, תאהב את השם. לאהוב את השם, כלומר, אומרת השיטה הראשונה, תתעסק במדע, ואז זה יגרום, זה יוצר את האטמוספירה הסביבתית שתגרום לפריחה הרגשית מאליה. וזה הדרך הנכונה, אבל כשאתה מנסה לפנות ישירות אל הרגש, גישה של הפך, זו גישה חסרה. כן. כן. חביבים, הערותיכם מביכות אותי. למה? כי זה הדברים הכי מזיקים בשיעור. להגיד דברים נכונים, חכמים, אבל שהם... אתה לא יכול להגיד שזה לא נכון, אבל זה לא קשור למה שאנחנו מדברים, כי זה נושא אחר. עכשיו הנושא הוא לא כל מיני דברים שקורים ממילא, אלא עכשיו הנושא הוא ביחס לעצמות הבורא ואהבתו ואירתו. זה הנושא. אז רק זה. אז עכשיו לא להתעסק בתוך שנשמע לא בקיצור. לא. זה דמיון נכון ומבלבל אותנו פה עכשיו. כן. אז זה, ואיך שיהיה האדם חייב להדריך עצמו, זהו דבר מסופק. אם די לו בהסתכלות מדעית בפעולות השם יתברך ודרכיו והתרגשות הנפש הפנימית תבוא מאליה, או שלא, כן צריך לפעול ישירות על הרגש, שמחויב גם כן להיות משיב אל ליבו כל הערך של המשפט השכלי, הבא מהידיעה במעשה השם. אז כדי, אחרי הדברים שאמרתי, אז אני אז קצת מוציא פה את השיטה הזאת טיפשה, אז כדי שזה לא יקרה חס וחלילה, אז צריך לדייק במה שהרב אומר פה, אז זה לא באמת, אז תרגיש, תתרגש, או, אלא תשים לב, זה דק, זה חילוק דק. זה תשים לב שקורה אצלך משהו. זה לא רק, ענייני עכשיו רק להשכיל. תשים לב, עניינך להשכיל, וכתוצאה מזה צריך לקרות משהו, ותשים לב שיקרה. וזה מה שהוא אומר פה, שישים להיות משיב אל ליבו את כל הערך של המשפט השכלי הבא מהדעה במעשה השם. שים לב לזה, תתייחס לזה ברצינות. זה לא רק, בסדר. 2 + 2 זה 4, כן, מה עוד? אלא, קח את הידיעה ושים לב לחשיבותה בחייך. זה יגרום. אתם מבינים? אני מנסה לשים פה איזה מדרגת ביניים בין פנייה ישירה אל הרגש לבין פנייה לרגש. אני מנסה להגיד שהשיטה היא אומרת שצריך חוץ מאשר הצד המדעי גם הסתכלות רגשית, אבל לא בצורה כזאת תתרגש. כאן בוכים, כמו שנוהגים להתבדח על חשבון... נכון, שאני יודע, היו מחזורים כאלה. זה... אבל תשים לב שיקרה משהו בנפשך. ולהוליד בעצמו השתקקות נעלה מכל מדע וחשבון אל עצם כבוד השם. אתם רואים, זה אולי גם כן דיוק המילה, להוליד בעצמו. להוליד, לגרום שתהיה לידה. אבל בסיכומו של הדבר, הרגש הוא צריך להיות ספונטני. רק תדאג שיתפתח משהו מזה. שלא ניתן להאמר ולהיחשב בדעת וחשבון. זאת אומרת, ההשתוקקות הנעלה מכל מדע וחשבון, היא לא ניתנת להאמר ולהיחשב בדעת וחשבון, מפני שהוא מרומה מכל חשבון. מכל מקום, צריך להיוולד בנפש משהו שהוא נקרא אהבת השם, כן.
אני
סליחה? אין ספק. כן, אבל אתה עסוק, אמור לרכז את כל האנרגיות האישיותיות שלך ותשומת הלב שלך לשכת. תלמד, זהו. גישה השנייה אומרת, תלמד, לא נקודה אלא פסיק, ושים לב שמשהו יתפתח. האם רק במדע, או גם לשים לב שיקרה משהו? או מה שכולם מסכימים שצריך לקרות משהו. האם לשים אל זה לב? בוא ננסח את כל הדברים. כולם מסכימים שצריך שכל, ואי אפשר בלי שכל. כולם מסכימים שאהבת השם ויראתו זה לא רק שכל. איך מגיעים למבוקש? האם על ידי רק שכל? או על ידי, עוד דבר שכולם מסכימים, למרות שזה ממש לא כתוב פה, אבל זה מה שאמרתי, פשוט משכל ישר, פנייה ישירה לרגש היא בלתי אפשרית. כל פנים, היא לא מחיה את הרגש, היא מדכאת אותו. אבל פה ודאי שהמבוקש זה המציאות הרגשית, עכשיו, זו המחלוקת, האם לשים את תשומת הלב גם לכך, לציפייה שהיא תתעורר פה משהו, אתה, זה לא עסק שלך. אלא זה יקרה מאליו. זהו. שם המחלוקת הדקה. וזהו חילוק בין המוציא למוציא. במוציא, אנחנו מדברים כאילו על הפועל מצד הפעולה לבדה. לא קראתי טוב. אנחנו מדברים כאילו על הפועל מצד הפעולה לבדה. ואנחנו נוגעים כלל בעצם הפועל. זה הכי טוב לקרוא ככה, אם כן, אפשר גם לקרוא הפועל מצד הפעולה, אבל הכי ברור אם נקרא את זה, הפועל מצד הפעולה לבדה, ואין לנו נוגעים כלל בעצם הפועל. מה אתה אומר? לא. מדובר על מה, לא מה רוצים להגיע, אלא מדובר על מה מדברים. אז במוציא, אין לנו מדברים קים על הפועל, פועל, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים, עוד פעם, אפשר להגיד, אנחנו מדברים על הפועל, לא מצד הפועל, אלא מצד הפעולה. אבל הכי ברור שנקרא את זה, אנחנו מדברים כמעט על הפועל, מצד הפעולה, לבדה. ואנחנו נוגעים כלל בעצם הפועל. מפני שכל תכלית מדענו אינה אלא בפעולה. אין. אם אתה יודע משהו, זה אף פעם לא על הפועל. זה רק על הפעולה. אז, וזה העניין לדעת רבי נחמיה. תאמר, מוציא, שלא נתבלבל. לא מדברים על העצם אף פעם. ובהמוציא, בהה הידיעה, אנו מגיעים גם כן להרגשת הלב בהשתוקקות הנפש הפנימית לכבוד השם יתברך מצד עצמו. אתה מדבר על הפועל, ולא רק על הפעולה. שהוא למעלה מכל ההוד המשוער מצד הפעולות. ההוד זה הקרינה החודרת למציאות הזו. אבל יש משהו שמעבר להתפרטות הקורנת ומפעילה פה את המציאות, וזה השורש העליון מזה, למעלה מכל ההוד המשוער מצד הפעולות. שבשביל זה צריך אובנטה דליבה, אובנטה דליבה, דליבה זו, זה הבנת הלב, זה לא הבנת השכל. בינת הלב, אובנת דליבה, אובנת דליבה זאת היא תולדת האור הפנימי שבטבע נפש האדם. בטבע נפש האדם יש לו את האינסטינקט הפנימי והאינטואיציה הנשמתית שהיא דוחפת אותו אל משהו למעלה מכל הדיבורים ואפילו למעלה מכל המחשבות. והאובנטה דליבה זו, השארת הלב הזאת, ראות הדליבה הזאת, איך היא זורמת? היא זורמת, היא יוצאת אל הפועל, על ידי מה שמסתכלים מפני את מכשולי הדרכים. זה קצת מזכיר לנו פה את עשרת המחיצות של הרמב"ם. עשרת המחיצות המוסריות, ועשרת המחיצות השכליות. אז כל מה שאנחנו לומדים, זה כמו שקודם דיברתי על תארי השלילה, הסברתי את עמדתו של הרמב״ם הזה. תלמד המון, ואז תשלול, אז זה נקרא לסלול את הדרך לפני משהו גדול מהחיים, גדול מהמציאות, וגדול באמת. והיא, על ידי שמסכלים מפני את מכשולי הדרכים, והיא עולה מאליה אל מקום קורדה, כאמור, צמא לך נפשי, קמה לך בצרי, וכיוצא בזה. טוב, נקרא גם את י"ח, נראה מה נספיק. אמר רבא, במוציא, כולי אלמא לא פליגי, דאפיק משמע. כי פליגי בהמוציא. כיוון שמוציא מציין הערה מצד הפעולה, והתבוננות על הפועל, התברך, תבוא מאליה, עיקר הפעולה הניכרת היא מצד העבר, שהפעולות הבאות אינן ניכרות לחוש האדם. ובאשר השער לידיעה בגדולת השם יתברך המביאתו לכל טובה, היא ודאי ידיעה בפעולותיו בשלמות, על כן ההתבוננות של העבר אי אפשר שתחסר, כי פליגי בהמוציא. רבנן סברי המוציא דאפיק משמע, אם כן, גם בזה יש הערת העבר. היא השער מצד הפעולה. ומה שיש בה גם כן נטייה של להבה, הוא בצירוף, שכיוון שתבוא הידיעה הפנימית להתבונן בעניין הפעולה, תבוא גם כן ההתבוננות של נצחיות הפעולות ורוממות תכליתן שכוללות גם כן את העתיד. אבל שעם כל זה, אין העבר שהוא הדרך והפתח לידיעה הראשונה נמנעת מהוראה בהמוציא. ומובן שעל ידי הידיעה הפנימית שבאה להודיע או להיוודע, להודיע אולי טוב שהיה כתוב פה, איך כתוב אצלכם? להודע. טוב, אני חושב צריך, באה להודיע, שבאה להודיע. מה? על דבל שני ובים? אצלי אחד. על היוודע כוח הפועל, או להודיע כוח הפועל יתברך מתוך הפעולה, מתאחד העתיד עם העבר, ומתבוננים בעתיד כערך העבר ממש, שהרי מכירים שכל הנהגה הולכת בחסדו יתברך לטוב ולחסד עליון, אם כן מתבוננים על העתיד, גם כן ברושם גדול כאילו כבר עבר, ואנו מכירים ממנו כוחו וגבורתו ורחמיו וחסדיו של יוצר כל אדוננו יתברך שמו. על כן באומרו, המוציא אתכם מתחת צילות מצרים, אם שהיה בזמן שהייתה היציאה בעתיד, תיוודע בזה התורה שעתיד כשיעבור. תודיע, גם אצלי כתוב, תודיע בזה התורה שעתיד כשיעבור, יהיה ניכר שכל העבר היה בעבור. על כן, אחרי שידענו זה מצד ההכרה של הפועל, מצד הפעולה, מתוך הפעולה, יהיה תמיד העתיד בא בחשבוננו בכל עת שנתבונן על העבר, דהיינו, אני תיקנתי פה ואוספתי את המילה מתוך הפעולה על הפועל. עשו אתכם משהו? כן? טוב, כל הכבוד להם. כל הכבוד לי שכיוונתי לדעתה. בסדר. טוב, מה נעשה פה? בוא נעמוד, כמעט נתחיל עכשיו, זה צריך קצת יישוב הדעת, לא בדקה וחצי לגמור את העניין.